בעזרת השם נלמד ספר הנצח, לא הפרקים הראשונים שנלמדו במחזור קודם, ומי שרוצה להשלים יש גם הקלטות, אלא אנחנו נתחיל ללמוד את ספר הנצח מפרק כף זין. אלו הפרקים שהמהר"ל מקדיש אותם לענייני הגאולה האחרונה. כידוע, המהר"ל ביקש לכתוב ספר לכל מועד ומועד. על חג הפסח הוא כתב את הספר גבורות השם. על חג השבועות הוא כתב את הספר תפארת ישראל. על ימי החורבן הוא כתב את הספר נצח ישראל. אם כן, למה בספר הזה הוא מברר את ענייני הגאולה? כי ברור שהחורבן מכין לגאולה. את זה למדנו בשיעור כללי על פרק כף וו. לכן, הפרקים הראשונים מקדיש אותם המערה לברר את ענייני החורבן, סיבות החורבן וכל מה שקשור לימי בין המצרים, לתשעה באב. זה ספר שבעצם הוא כתב על תשעה באב, הספר הזה. ובפרקים היותר מאוחרים בספר, הוא עושה כבר בענייני הגאולה האחרונה. כיוון שאנחנו נמצאים בתקופת הגאולה האחרונה, אז אנחנו את הלימוד הזה נקדיש לפרקים האחרונים שבספר הנצח. מי שיש בידו ספר, כיוון שכרגע יש לנו מחסור כאן בספרים, מי שיש בידו ספר, אז כדאי שיצטייד בספר שלו, ובעזרת השם, החל מהיום, אנחנו ניפגש כל יום, אם כן, כאן ב4:30, בשיעור הזה. אם כן,
גם מחר?
גם מחר. מחר זה יום חמישי.
מחר
יש יום עיון?
חצי יום.
וזה בבוקר או אחר צהריים? אחר צהריים. אז אם כן, לא. אז אם יש שיעורים כלליים, אז לא. זה טוב שאמרת, ידידי. לא ראיתי את התוכנית. לא יודע. צריך לראות. פרק כף זין, בסדר? אנחנו מתחילים פרק כף זין. בחיבור הזה התבאר כי הזמן הוא מוציא לפועל מה שראוי לצאת לפועל בכל הדברים אשר הם בעולם. אנחנו בעמוד קוף למד דלת. קוף למד דלת, פרק כף זין. בחיבור הזה התבאר כי הזמן הוא מוציא לפועל. כלומר, המהר"ל מתחיל לעסוק במושג מאוד מאוד מופשט, מאוד קשה להבנה, המושג של זמן. ורצונו להסביר ולברר שיש סדר להיסטוריה, יש סדר לזמן, וכל זמן יש בכוחו בסגולתו להוציא לפועל מה שתמון, מה שחבוי בו. אולי בינתיים תחלקו ביניכם את הספרים עד שנשיג עוד ספרים, כדי שיהיה לפחות אחד לשניים. טוב, אם כן, אנחנו מתחילים פרק כ"ז בנצח. אני קורא חזרה את המשפט הראשון. בחיבור הזה, כלומר בספר הזה, התבאר כי הזמן הוא מוציא לפועל. כלומר, זמן זה לא דבר פסיבי. במושגים הרגילים, זמן עובר. כלומר, הוא משמש רק למדידה. יום 24 שעות, שעה 60 דקות, דקה 60 שניות. אבל אין לו ערך מצד עצמו. הוא רק נותן לנו כלי מדידה. אומר המהר"ל, במובן עמוק, זה לא נכון. הזמן כולל בתוכו תוכנית, תוכנית הופעת הבריאה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא גם את הזמן. לכן, ספר בראשית, התורה כולה, מתחילה במילה של זמן. בראשית. ראשית זה מושג של זמן. ובעצם, הזמן מזמן. לכן זה נקרא גם זמן. הוא מזמן דבר חדש. היום זה ראש חודש. זה לא רק בגלל שמתחדש בו חודש, אלא בגלל שעל ידי זמן חדש, יכול משהו חדש להתחדש. יש כאן הזדמנות להופעה חדשה. כדי להבין את העניין הזה, עלינו להבין שבאופן כללי, המציאות שבה אנחנו חיים, היא מציאות של בכוח, המצפה להופיע בפועל. בואו ניתן כמה דוגמאות לדבר הזה, שאנחנו מציאות של בכוח המבקשת לצאת אל הפועל. צמחים. צמחים גרעינים בתוך האדמה. יורד גשם, צומח. בתוך האדמה יש בכוח, בכוח של הצומח. על ידי ירידת גשם ותנאים מתאימים, חום ואור, לפי עונות השנה, הנה משהו שהיה בכוח יוצא אל הפועל. אותו דבר האדם. האדם הוא נברא של בכוח. יש בו שכל. לא ילמד, לא נראה, לא נדע. ילמד, השכל, הבכוח שבו מופיע אל הפועל. אם כן, כל המציאות שאנחנו חיים היא מציאות של בכוח המצפה לצאת אל הפועל. השאלה, מה הם הגורמים הפועלים כדי שהבכוח יצא אל הפועל? אצל האדם, הגורם העיקרי הפועל זה הרצון, הבחירה. זה מוציא את הבכוח אל הפועל. אני בוחר ללמוד כדי שהסגולה האנושית תוכל להופיע. כן? האדם בר דעת. החקלאי משקה כדי שהבכוח שבאדמה יצא. והנה תבואה. ואומר לנו המהר"ל, אחד מן הגורמים החשובים בהוצאת הבכוח אל הפועל במציאות העולמית ההיסטורית, זה עניין הזמן. לכן אומר, בחיבור הזה התבאר, כי הזמן הוא מוציא לפועל. כלומר, עצם הזמן, עצם המימד הזה, גורם לדברים גנוזים להופיע. אנחנו עכשיו ימי חול, נגיע ליום השבת, עצם העובדה שאנחנו מגיעים ליום השביעי, הזמן הזה שנקרא יום השביעי, גורם להופעת מציאות חדשה בעולם שלא הייתה שישה ימים. אפשר לחוש, אפשר להרגיש, אפשר ללמוד על זה. במדבר ראו את זה בפועל. ראו מן יורד שישה ימים, לא יורד ביום השביעי. ביום השישי ירד פי שתיים. כן. על זה נאמר בין חמש למקרא, בין עשר למשנה, כלומר שיש זמן שהוא ראוי, שזה יופיע אצל האדם. שבגיל חמש יופיע אצל האדם מקרא, בגיל עשר משנה, בגיל 13 מצוות. למה? כי הוא בשל לזה. 15 תלמוד, כלומר חקירה שכלית, הוא בשל לזה. הזמן גורם, אתה צודק. מה שחכמים באו ללמד אותנו במשנה הזאת, זה שיש סדר טבעי, והסדר הטבעי מאפשר את הסדר הלימודי. אתה לא יכול להדביק סדר לימודי לסדר שאינו טבעי, לא יעבוד. יש תלות בזמן. כן? אם בין 13 למצוות, זאת אומרת, כדי שהמצוות יעשו מתוך בחירה, צריך להגיע לגיל 13. לפני זה, הילד עושה חיקוי. אם כן, אמר המהר"ל, בחיבור הזה יתבהר כי הזמן הוא מוציא לפועל. מה שראוי לצאת על הפועל בכל הדברים אשר הם בעולם. כי הכל תלוי בזמן. ומפני שהם תלויים בזמן, יוצא כל אחד לפועל בזמן הראוי לו. כדרכו בקודש, המהר"ל נותן הקדמה כללית, ועוד מעט הוא יישם את זה בעניין המיוחד שהוא רוצה לעסוק בו, והוא עניין הגאולה. זה עניינו בספר הזה. עניינו בספר הזה זה לעסוק בענייני גאולה. כן, אין לנו דבר דומה. לפני 500 שנים, כן, פחות או יותר זה הזמן של המהר"ל, לפני 500 שנה, המהר"ל בירר לנו בצורה עמוקה, אבל בלשון שכלית, כלומר אפשר להבין, עניינים ששייכים לזמן האחרון, אחרית הימים. ועכשיו הוא נתן לנו הקדמה כללית, שהדבר הזה הוא תלוי בזמן מסוים. יש זמן מוכן במציאות שיאפשר את ההבשלה הזאת של הופעת דבר חדש בעולם שלא הכרנו קודם. כן. ודאי, ודאי, ודאי חיובי. לא תמיד גלוי לעין, אבל ודאי חיובי, כן? יכול להיות נכסה, ואחר כך נגלה, אבל ודאי חיובי. העולם הולך לטוב. אין ספק בזה. שהעולם הולך לטוב. כן, זה כתוב במעשה בראשית. ויאמר אלוקים יהי אור, יהי אור, יהי זה לעתיד, יהי אור, כלומר כל הזמן יהיה אור, כל הזמן. אז למה לפעמים יש חושך? לצורך הופעת אור, לצורך הופעת אור, כן.
הזמן זה לא משהו קבוע, נכון? יש לנו אפשרות לשנות את הזמנים, את התחושה של הזמנים.
כגון?
השאלה שלי באה מתוך העניין הזה של הבעיטה החישנה. וזה מתוך זה כאילו יצאה השאלה, כאילו אם יש לי כל דבר זמן, זאת אומרת שלא משנה מה נעשה, בסוף כאילו יגיע גאולה בעיטה, אבל מה העניין של החישנה? אנחנו יכולים לשנות את העניין של הזמן.
טוב, אז השאלה שלך היא שאלה גדולה, כן? באמת, איך אנחנו פועלים עם הזמן על הזמן? זאת אומרת, השאלה הגדולה היא אם אנחנו יכולים באמת לחדש דבר שלכאורה לא היה מוכן בכלל בזמן, או האם התפקיד שלנו זה לחשוף את כל מה שיש בתוך הזמן. כי יכול להיות שבעיתה אחישנה, הסדר הוא מאוד מדויק בדברי הנביא. בעיתה אחישנה. כלומר, העסק מתחיל מקודם כל בעיתה. יש לזה זמן. זה בדיוק מה שהולך להסביר. אז מה יכול להיות אחישנה? אחישנה, להבין מה יש בתוך הבעיתה. יכול להיות שמגיע זמן, אבל אתה לא מודע, אתה לא מבין, אתה לא פועל לפי הזמן, ואז אתה מפסיד את ההזדמנות שהזמן נותנת לך. יכול להיות שאדם כל החיים שלו מפסיד את הזמן שלו. כן. החישנה זה לא בהכרח שאתה תביא זמן שלא שייך לזמן. איך אפשר לכאור לעשות דבר כזה? יש סדר לעולם. אבל מה שכן אתה יכול לעשות, שאתה תחיש את גילוי, את חשיפת הערך הכלול בתוך אותו זמן. אתה יכול לעבור את השבת בשינה. אתה יכול לישון כל השבת. נו, אז זה הייתה שבת. אבל אתה לא הרגשת את השבת. אתה לא פעלת את השבת. אתה לא חיית את קדושת השבת. לא הזדרזת לקבל את השבת. תודה רבה. לא הזדרזת. לא הקדמת את קבלת השבת. לא הייתה לך תוספת שבת. ותוספת שבת זה חלק מן השבת. כי האור הוא מתפשט קדימה ואחור. כמו זרקור שמאיר לכל כיוון. אבל אם אתה לא מודע, אז אולי אתה לא תופס את זה. כמו שאנחנו חיים עכשיו זמנים של גאולה, לא צריך אחישנה. במובן של אני אביא למרות שעוד לא הגיע הזמן. הלוואי והיינו מצליחים לחיות את הזמן עצמו של הגאולה. החיסרון הוא לא שעוד לא הגיע הזמן וחבל שאנחנו לא מביאים את הזמן. החיסרון הוא שהגיע הזמן ואנחנו לא חושפים את ערכו, את סגולתו של הזמן. אנחנו מתנהלים כאילו שעוד לא הגיע הזמן. זה החיסרון הגדול. כמו שהיה חטא גדול בתקופת המדבר. שהגיע הזמן של ישראל להיכנס לארץ, והמרגלים אמרו לא, אפשר להמתין, אפשר לחכות. לא חייבים להזדרז, לקיים את המצווה. ואז כמובן החיסרון היה מאוד גדול. לא היה צורך להקדים את המאוחר, היה צורך לקיים את הקיים, למצות את היש. והרבה פעמים זה בדיוק מה שקורה לאדם. מה שקורה לאדם הוא שהוא אפילו לא מודע לערכו של הזמן. לא לזמן של עצמו ולא לזמן הכללי יותר, הוא לא מודע לזה, אז הוא לא ממצא אותו. הוא לא מוציא אל הפועל מה שתמון בו, מה שחבוי בו. זה חיסרון עצום. זה נקרא חילול שבת. כשמגיע השבת, ואתה לא מוציא לפועל את הקדושה שתמונה באותו יום, אתה עושה כאן חלל. חילול זה מלשון חלל, יש פה חור. הזמן הזה מזמן לך קדושה, ואתה עוסק בחולין. אז אתה מפספס את הזמן. זה לא שהוא לא מוכן, הוא מוכן, הוא ממתין. ויברך ויקדש. הוא רק מצפה שאתה תבוא ותוציא לפועל את ערכו. ואתה לא עושה את זה. אז זה הביתה החישנה. יש ביתה, אבל בתוך זה צריך להיות החישנה, לגלות את כל הערך שיש בביתה הזה. בזמן הזה, המוכן לזה. כמה עדיין חסרה לנו תודעה של שיתוף פעולה עם מי שסידר לנו זמנים אלה של גאולה. כמה? כמה אנחנו ננצל את הזמן הזה עכשיו שניתן לנו מאלול עד יום הכיפורים למצות את סגולת הזמן כדי להתקרב לערכים עליונים, לתיקונים גדולים. הזמן מוכן. החישנה זה מצידנו. נו תזדרזו, היום זה ראש חודש אלול, צריך להזדרז, כל יום יקר, כל יום הוא עצום, הוא נפלא. אתה לא יכול פחות מכל חודש אלול, אתה לא יכול פחות מ10 ימי תשובה. טוב, בסדר, מה קרה? חייבים להזדרז, מראש חודש אלול. אנחנו עוד באמצע הקיץ. אבל זה לא אמצע הקיץ, זה עכשיו ראש חודש אלול. כל יום נדרש, כל יום נצרח. לזה צריך אחי שנה. לזה צריך הזדרזות גדולה. למצות את הסגולה, את התוכן של הזמן הזה, שמזמן לנו אפשרות של דרשו השם בהימצאו, כי ראו ביותו קרוב. אנחנו, לוקח לנו זמן להפנים את זה. לנו לוקח זמן עד שאנחנו תופסים את זה. עד שאנחנו מסוגלים להפנים את זה. החוסר החישנה הוא מצידנו, הוא לא מצד ריבונו של עולם. וכדי להוכיח את דבריו, מהר"ל עכשיו מביא את דברי שלמה המלך בקהלת המפורסמים. וכמו שאמר שלמה בקהלת, לכל זמן ועת לכל חפץ. כלומר, שלמה המלך גילה את הסוד. לכל דבר יש זמן מוכן לו. ועת שמה שמוכן יתגלה בפועל חפץ, זה דבר ממשי, זה דבר מוחשי, כן.
אבל זה הפוך למה שאמרנו קודם, שהזמן מוציא לפועל. לכאורה, מה שאמרנו עכשיו, זה שהזמן הוא זה שמגלה את הבכוח, הוא נותן לו יכולת לפעול, אבל האדם הוא בועל, או גורם אחר.
כן. אתה שואל טוב מאוד. אם כן, ברור שצריך להיות פה חיבור בין מה שהזמן, בין מה שהזמן מוציא לפועל, לבין מה שאדם צריך להיות עמל. אדם לעמל יולד. משל למה הדבר דומה? הגיע הזמן החריש. זהו, זה הזמן, זה העונה, מה לעשות? זה הזמן שצריך לחרוש. נו, ומה יקרה אם בעל השדה יהיה בטל וישב בבית ושוכב על הספה? אז הזמן מוציא לפועל, אבל הוא כמעט לא יוציא שום דבר לפועל בגלל שמי שהיה צריך לחרוש לא חרש. זאת אומרת, יש תמיד פגישה בין האדם לבין המציאות. אנחנו כל הזמן חיים את הערך הזה של פגישת בין של פגישת המציאות והאדם, כל הזמן. אז כמו שאמרנו קודם, בעיתה זה מצד המציאות, החישנה זה מצד האדם. אם יהיה מאוד זריז, החישנה, אז הוא קם מאוד מוקדם בבוקר, והוא חורש, והוא זורע, והוא עושה את כל המלאכות הדרושות, ויחד עם הזמן, אז באמת, הנה, כמו שהגיע הזמן גאולתם של ישראל ממצרים. טוב? אבל משה רבנו צריך להתרוצץ. ובני ישראל צריכים לארוז את המזוודות. אם בני ישראל לא יארזו את המזוודות, אז נו, אז מה יהיה? יש תמיד את הפגישה הזאת, המפגש הזה הפורה שבין אדם לבין המציאות. אז המהר"ל מדבר מצד המציאות, אבל זה כמובן לא מבטל את תפקידו של האדם, ההפך. האחריות המוטלת על האדם במקרה כזה היא הרבה יותר גדולה, כי אומרים לו הזמן מוכן, הוא מאפשר לך, זה מצדך שזה לא מתגלה. אל תאשים את המציאות, כמו שהרבה פעמים קורה שאדם שנכשל ולא מצליח וכו', הוא מאשים את כל הגורמים שמחוץ לו. לא נכון? הזמן נמצא, הוא מוכן, הוא יכול להוציא את הכל לפועל. אתה צריך מתוך הרצון שלך להיות שותף עם אל כדי לפעול את הדבר הנצרך והנדרש. כן, הרצל.
אבל זה קשה לקלוט, מבחינת לדוגמה, תפילה בבוקר, בזמנה, כל תפילה ערבית, כל דבר כל הזמן כמו שאמרנו.
כן.
אבל מה זה משנה אם עכשיו אכלתי משהו, ואחרי מקום 72 דקות זה היה 92 דקות שבאתי לברך. הברכה היווה עדיין כוונה, וזה שפספסתי 20 דקות פה בזמן תפילה בבוקר, זה הקדוש ברוך הוא ממש בודק עם סטופר, מתי נתפלל ומתי לא.
אם היו לנו עיניים לראות והבנה עמוקה, היינו יכולים לראות בדיוק, בדיוק, איך אדם שאכל היום סעודה, והוא היה צריך לברך ברכת המזון, והוא לא אמר יעלה ויבוא, איך הסעודה שלו זה סעודת חול, או סעודת ראש חודש. אנחנו חושבים, זה אותו אוכל, זה אותו לחם. מבחינתנו, מה לי? אכלתי לחם בחול, מה אכלתי לחם בראש חודש? אבל הלחם, הוא מחיה את האדם כולו, את כל שיעור קומתו. הוא לא רק מחיה את הגוף, הוא מחיה את נפשו, הוא מחיה את נשמתו. לחם, גם התורה נקראת בשם לחם. אז אם כן, כשאדם פועל את אכילתו, והוא נותן לאכילתו חותם של ראש חודש, אז אכילתו היא אכילתו של ראש חודש. אז משהו מתחדש בו לפי זה. מבחינתנו, הכל מה זה משנה, מתי עשית את זה, איך עשית את זה. כי אין לנו עיניים לראות. אם היינו מסוגלים לראות איך אנחנו מתחדשים, כשאנחנו פועלים נכון, ואנחנו עושים את מה שאנחנו צריכים לעשות בהתאמה עם הזמן, איך אנחנו מזה מקבלים חיים, אז אנחנו לא היינו מפספסים אפילו הזדמנות אחת. אם אנחנו אוכלים סעודה של שבת, אנחנו לא אוכלים סעודה של חול. ואם אנחנו מבחים ברכת המזון, אנחנו חושבים שאחרי שהאוכל נמצא בתוך הבטן, הוא גמר את תפקידו. הוא רק מתחיל את תפקידו. ואם אתה מלווה את פעולת העיכול בברכת המזון, זאת לא אותה פעולת עיכול. האוכל לא יפעל עליך באותה מידה אם אתה מלווה את הפעולה הזאת בברכה, בברכה בזמנה, תוך זמן עיכול 72 דקות או אחרי זה. לנו זה נראה כפרטים כאלה קטנוניים של הלכה. מתי בירכת? אם בירכת תוך הזמן, אחרי הזמן. אמרת, לא אמרת, יעלה ויבוא. כל הדברים האלה נראים לנו חיצוניים. חיצוניים למציאות החיים שלנו, אבל זה טעות. שום דבר לא חיצוני למציאות החיים שלנו. הכל שייך למציאות החיים שלנו. באיזה מקום אנחנו חיים? באיזה זמן אנחנו נמצאים? אדם שחי בארץ ישראל ואדם שחי בחוץ לארץ, זה לא אותו אדם. ואדם שחי בזמן כזה או בזמן כזה, זה לא אותו אדם. יש מקומות בעולם, ככה שמעתי, שלא נותנים אותה תרופה לפי עונת השנה, ככה בסין. אם זה בחורף אתה מקבל תרופה מסוימת, אם זה בקיץ אתה מתקבל תרופה אחרת. כי הם מבינים שיש איזה זיקה בין האדם לבין המציאות הסובבת אותו. אז הם מבינו את זה בענייני הגוף, אנחנו מבינים את זה בענייני הנפש, ואנחנו מבינים עוד יותר את זה בענייני הרוח והנשמה. הפרטים ההלכתיים שהזכרת, הם הביטוי למציאות הזו. אמרת יעלה ויבוא בברכת המזון, זכית שאכלת סעודת ראש חודש. אז אתה עכשיו שייך באופן אמיתי לזמן שאתה נמצא בו. ואותו דבר בשבת. וככה אדם ילמד לעשות את כל מעשיו. כדי להוציא לפועל את הסגולה שתמונה באותו זמן. לא מדובר בדברים ניטרליים, זה לא, אני חי, זה לא משנה מה, ייקח שהשעון מסתובב. זה תפיסת עולם שהיא מאוד קרירה, תפיסת עולם כזאת, שהזמן רק עובר, שרק שעון החול מתקתק. זה תפיסה קרירה, זה תפיסה לא אמיתית. זו תפיסה ששם את האדם, בעולם כאילו שהוא רק כאן שייך לתפורה. אין פה תפורה. אנחנו שייכים לעולם בכל נימי הגוף והנפש והרוח והנשמה. והעולם שייך לנו, ויש בינינו לבין המציאות חוטים דקים מאוד, שאנחנו על ידי זה יכולים לפעול על המציאות, והמציאות גם פועלת עלינו. אם אני מגיע לראש השנה, אז אני אדם של ראש השנה, אני לא אדם של שנה שעברה, אני אדם חדש. ובמדרש רבה, מדרש שבא לברר את דברי קהלת. זמן היה לאדם הראשון לקנוס לגן עדן, להיכנס לגן עדן, שנאמר ויקרא אלוהים את האדם. זמן היה לו שיצא ממנו. זמן היה לנוח להיכנס לטבע, שנאמר בו אתה וכו'. זמן היה לו שיצא ממנו. זמן היה לו לאברהם שניתנה לו המילה שנאמר בעצם היום הזה. ועת לכל חפץ, זמן היה לו לאותו חפץ שהיה בשמיים, שיינתן לארץ. הכוונה, אותו חפץ זה התורה. אימתי? בחודש השלישי, פאו מדבר סיני. עד כאן. וביור עניין זה, כי הדברים שהם תחת הזמן, כמו כל הדברים הגשמיים שהם תחת הזמן, ואף נתינת המצוות, לפי שהמצוות, דהיינו עשיותם, נמשכים אחר האדם אשר הוא גשמי, ולפיכך היה זמן מוגבל שתינתן המילה אל אברהם. אבל התורה, מפני שהיא שכלית בלבד, לא תיפול תחת הזמן, אבל שייך בזה עת, כי אין העיתה זמן כאשר ידוע למי שמבין את זה. ולכך אמר ועת לכל חפץ, כי העיתה אינה זמן, ובעיתה אשר מוכן לזה היה ראוי שתינתן התורה, וכבר כתבנו זה בחיבור תפארת, ומכל מקום למדנו שכל הדברים הם מתחדשים בזמן המיוחד להם, והנה הדברים מבוארים. אז קודם כל, המהר"ל הביא לנו את אותו מדרש, שבאמת תולה פרקים חשובים מאוד בתולדות האנושות, כמו כניסה לגן עדן, יציאה מגן עדן, כניסה לטבע, יציאה מן הטבע, זה פרקים חשובים בתולדות האנושות, בזמן מסוים, מוכן לזה. כמו שהמהר"ל הסביר, אילו זמנים, שמקדמים את ההיסטוריה האנושית לכיוון מסוים. וכמובן, בחירת האדם משתלבת בתוכנית האלוקית הזאת הכללית. זה לא סותר. זה לא סותר. אבל יש דברים שהם באים ממקום גבוה יותר. ממקום גבוה יותר. מיישר מסכת הזמן. לזה המהר"ל קורא עת. עיתה. כלומר דבר שמתנסה ומופיע במציאות מעבר לחשבון גשמי, סדר, מציאותי. כי מה שהמהר"ל אמר קודם, שכל דבר גשמי יש תחת הזמן, הכוונה, זה עולם שלנו. אנחנו נמצאים במציאות גשמית. למציאות שלנו ארבעה ממדים. יש לנו כממד הרביעי את ממד הזמן. כל דבר תופס מקום, שלושה ממדים, והוא מופיע בזמן מסוים. אלה ארבעת הממדים שעל פיהם כל דבר יופיע בעולם. וכל דבר יתנהל בעולם. אומר המהר"ל אפילו מצוות. לכן המצוות יש מקום מסוים, זמן מסוים, זמן לתקוע בשופר, זמן ליטול לולב. זמן, כי זה גשמי. המצוות זה רצון אלוקי שמופיע במעשה גשמי. שופר זה קרן. לולב זה כפות מרים. זה מציאות, מציאות גשמי. המציאות הרוחנית העליונה הזאת צריכה למצוא אחיזה בדבר ששייך לעולם שלנו. אנחנו כבני אדם חיים בתוך המציאות הגשמית הזאת. כן? נכון. שום דבר.
כלום.
ממש נכון, בדיוק. זאת אומרת, אותה מצווה זה מעשה בחפץ מסוים שבזמן הזה מסוגל לגלות ערך אלוקי, אור גדול, שפע, כמו שאמרת. אתה תעשה, תיקח את השופר בזמן אחר, בסדר, זה קונצרט. אני יודע. זה כלום. למצווה מסוימת, לפי סגולת הזמן. אז זה פועל את פעולתו למשוך אלינו אור ממקום עליון. ולכן יש, כפי שאמרתי, אפילו במצוות, סדר מדויק של מקום ושל זמן, ובזה עוסק השולחן ערוך. מתי מקיימים את המצוות, איך מקיימים את המצוות, באילו חפצים מקיימים את המצוות. תפילין זה ביום ולא בלילה, ציצית זה בחוטים כאלה ולא בחוטים כאלה. זה מושך לתוך המציאות הגשמית שלנו את האור האלוקי האינסופי, ומכניס אותו לממדים שאנחנו יכולים להתחבר אליו. מגלה לנו המהר"ל ששלמה המלך בפסוק הזה בקהלת חשף שיש דבר שהוא בא מלמעלה למטה ולא מוגבל לזמן מסוים. זמן לכל ועת לכל חפץ. עת זה בא ממקום מאוד עליון, וזה חורז את המציאות מעבר לזמן. הדוגמה שכאן המדרש מביא זה התורה. והגית בו יומם ולילה. אין זמן לתורה. יומם ולילה. 365 ימים בשנה. זה בחינת הנצח שבתוך עולם הזמן. העולם הגשמי מוגבל לממדים של תלת ממדיות, ועם הזמן ארבעה ממדים. זה נכון. אבל עולם הנצח מתפרץ לתוך המציאות שלנו כדי לחבר את העולם המוגבל לעולם האינסופי. וזה סגולת התורה. סגולת התורה זה בדיוק להכניס את העיתה. עיתה זה מדרגת ההווה. זה מדרגת הזמן שאתה לא תופס. אין לנו תפיסה בזמן של הווה. יש לנו הבנה מה הוא היה, מה הוא יהיה, העבר והעתיד. הבחינה הזאת זה בחינת הנצח. כל רגע הוא הזמן. כל רגע הוא העת. הוא העת להופעת התורה. לכן, אומר המהר"ל, עלינו לדעת שיש באמת שתי הופעות במציאות שלנו. יש לנו את ההופעה המוגבלת של זמן מסוים, ובאמת עלינו לחיות בתיאום עם הזמן הזה, ולקיים את המצוות התואמות את אותו זמן, אבל אנחנו צריכים לדעת שבתוך זה יש ממד של נצח. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך. אין פסוק כזה בתנך. אין פסוק כזה. הפסוק הזה שמשמש כקבלת עול מלכות שמיים, שאנחנו אומרים כל יום, אינו פסוק בתנך. זה פסוק שהרכיבו חכמים משלושה פסוקים, וסידרו אותו בצורה מאוד מיוחדת. התחילו עם הזמן שהוא מעל הזמן. השם מלך. מתי? כל רגע, כל שנייה. כל עת זה השם מלך. כדי לתפוס את השם מלך הזה, את הממד הנצחי הזה, אני צריך את השם מלך והשם ימלוך. אני צריך פרספקטיבה של מה שהיה, והוא היה, והוא יהיה, והוא עובד בתפארה. אני צריך את הפרספקטיבה של הזמן שהיה והזמן שיהיה. אבל יש זמן שמתנסה מעל הזמן, לכן שלמה המלך השתמש בשני הביטויים האלה, זמן לכל ועת לכל חפץ. תורה זה בחינת עת. כל רגע זה רגע של תורה. כל רגע זה רגע של חוכמת השם. כשאני לומד תורה, אני כבר לא בתוך הזמן. אם אני תוקע בשופר שלא בראש השנה, כמו שאמרנו קודם, אין לזה שום משמעות. אבל אסור ללמוד הלכות ראש השנה לא בראש השנה. וצריכים ללמוד ממסכת ראש השנה דווקא בראש השנה. ואדם לא יכול ללמוד את הלכות הקורבנות גם בזמן שבית המקדש לא קיים. ההפך, בזכות שאדם יעסוק בעבודת הקורבנות בזמן שאין בית המקדש, יש בית המקדש. בבחינת התורה אין לנו חורבן. בית המקדש קיים. בזכות התורה אנחנו למעלה מן הזמן. אנחנו כל הזמן בתוך הזמן של האמת הנצחית. לכן זמן לכל ועת לכל חפץ. כן, לשתי הבחינות האלה התכוון שלמה המלך בחוכמתו. זה מה שמסביר לנו המהר"ל כאן בפתיחה לפרק הזה, כשכוונתו בוודאי יהיה להסביר לנו את ענייני זמני גאולה ומה בעצם מופיע בתוך הזמנים האלה. כן, רצת משהו? כן, נקרא את המשפט האחרון כשהוא מסביר כאן את הביתה. אני חושב שאת העת אני חושב שעכשיו זה יהיה יותר ברור. וביאור עניין זה, כי הדברים שהם תחת הזמן, כמו כל הדברים הגשמיים שהם תחת הזמן, ואף נתינת המצוות, לפי שהמצוות, המצוות זה לא תורת המצוות, זה קיומן של המצוות. לפי שהמצוות, דהיינו עשיותם, עשיית המצוות, נמשכים אחר האדם אשר הוא גשמי, לכן יש בחינת הזמן גם בקיום המצוות. ולפיכך היה זמן מוגבל שתינתן המילה אל אברהם. כלומר, העולם צריך היה להגיע לזמן מסוים בשביל זה, ואברהם היה בעצמו צריך היה להגיע לזמן מסוים בשביל זה. הייתה צריכה להיות הבשלה בשביל זה. כדי שתינתן המילה, המצווה המעשית הזאת שנעשית בגופו של אדם. אבל התורה, מפני שהיא שכלית בלבד, התורה זה חוכמת השם, התורה זה הופעת האור עצמו. לא תיפול תחת הזמן. היא קדמה לעולם, היא שייכת לעולם, והיא נצח לעולם. אבל התורה, מפני שהיא שכלית בלבד, לא תיפול תחת הזמן, אבל שייך בזה עת. כי אין עיתה זמן, כאשר ידוע למי שמבין את זה. לכך אמר ועת לכל חפץ, כי העיתה אינה זמן. ובעיתה אשר מוכן לזה, היה ראוי שתינתן התורה. כלומר, היה רגע מסוים במציאות, שחלון נפתח, נפתחו שמיים, והופיע הבחינה הזאת, בחינת הנצח, בתוך המציאות שהייתה נראית רק שייכת לזמן. ובעיתה אשר מוכן לזה, היה ראוי שתינתן התורה. וכבר כתבנו זה בחיבור תפארת, ומכל מקום למדנו שכל הדברים הם מתחדשים בזמן המיוחד להם, והנה הדברים מבוארים. טוב, אנחנו נעצור כאן היום. הבנתי שמחר יש יום עיון אחר צהריים, אז לא יהיו שיעורים רגילים. אם כן, השיעור הבא שלנו הוא ביום ראשון בעזרת השם, ככה מדי יום ביומו, מלבד יום שלישי, בארבע וחצי השיעור. מי שיש לו ספר, ישתדל להביא אותו, כדי שלכל אחד יהיה הטקסט מתחת עיניו. אנחנו כל יום, אחרי שיעור,